כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
דמותו של סוכן, כתבתו של אוריאל דסקל מתוך מוסף כלכליסט, אפריל 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר. בעיצומו של משבר משפחתי, נער מראש העין בורח למשחק המחשב פוטבול מנג'ר ומתאהב בנתונים של שחקני כדורגל. 4 שנים אחר כך הוא הופך את זה למקצוע ונהיה סוכן שחקנים וסקאוט באחת החברות הגדולות בעולם. כך אוהד כהן עלה לליגה של הגדולים ובדרך למד מה חשוב יותר מכסף, למה אנחנו גרועים ואיך כדורגל יכול לשנות קהילה שלמה. אוהד כהן היה נער עם חיבה למשחקי מחשב, בעיקר לאחד שנקרא פוטבול מנג'ר. הוא לא היה חריג בזה, אבל הוא כנראה שיחק יותר מרוב הנערים, ומתוך מצוקה גדולה. בכיתה י' המשפחה שלי עברה אירוע קשה. אבא עבר אירוע לב והיה צמח כמעט שנה, מספר כהן. אמא טיפלה בו, ואנחנו, אחי, אחותי ואני, היינו לבד. אז מה שהיה הרבה זה פוטבול מנג'ר. מי שמשחק פוטבול מנג'ר משמש בעצם מנהל ספורטיבי וכלכלי של קבוצת כדורגל. הוא עושה זאת על בסיס הציונים של דמויות השחקנים בשלל פרמטרים. טכניקה, ראיית משחק, מוסר עבודה, כישרון, מהירות ועוד. כולם מבוססים על נתונים של שחקנים אמיתיים, כשהמשחק הוא בעצם מאגר מידע אדיר על כדורגלנים בכל העולם. כהן אהב את זה. ללמוד את השחקנים, לנתח נתונים, לבנות הרכבים. ולא רק הוא. מאז הושק ב-1992 נמכרו יותר מ-30 מיליון עותקים של פוטבול מנג'ר. הרוב המכריע של הנערים פשוט הרכיב קבוצות, שיחק והמשיך הלאה. אבל כהן היה שחקן לא שגרתי, הוא ממש נשאב. פוטבול מנג'ר אפילו גרם לו לרצות ללמוד משהו שנוגע לניתוח נתונים ומתמטיקה. רציתי להיות חוקר, הוא אומר, אבל מודה שדי מהר הבין שזה לא בשבילו. יש לי חברים באוניברסיטה, חוקרי מתמטיקה וסטטיסטיקה, אבל גם הם אמרו שזה לא אני. אני גם לומד יותר טוב בעצמי, מספרים ומשיחות. גם לבגרויות למדתי לבד מאנשים שהביאו לי את החומר. ככה זה היה אז. הלימודים בבית הספר לא עניינו אותי, ובמצב המשפחתי ההוא לא היה מישהו שיגיד לי אחרת. אז הוא לא למד באוניברסיטה. הוא פשוט המשיך לנתח נתוני כדורגל על בסיס מה שלמד מהמשחק. זה שינה את חייו. בניתי מודל, שלחתי מאות מיילים, ואז זה קרה. אחרי הצבא, בבית המשפחה בראש העין, כהן צלל לנתונים יותר ברצינות. עם אמא אדריכלית ואבא מרצה לכלכלה, הוא ידע משהו על מודלים. אז הוא יצר מודל מעצמו. בניתי מודל סטטיסטי שמזהה איזה שחקנים זרים יכולים להצליח בארץ ברמת דיוק של 77%, מסביר כהן, בן 29 למוסף כלכליסט. ראיתי שרק 18% מהזרים שמגיעים לישראל נשארים כאן יותר משנה. בדרך המספרים זהיתי איזה סוג של זר יכול להצליח בארץ. הכנתי מסמך, דף אחד, ושלחתי את זה לכל אימייל שהצלחתי למצוא. של קבוצות, סוכנים, סקאוטרים, מה שאפשר. שלחתי מאות מיילים. יש בסיפור הזה כל מה שצריך אנליסט ספורט טוב. תחושת בטן שמזהה קצה חוט שצריך להתמיד ולמשוך בו, נבירה בנתונים וניתוח שלהם, מסקנה, והביטחון הנדרש כדי לשדר לעולם, הבנתי משהו, כדאי לכם לשמוע מה שיש לי להגיד. וזה עבד. במכבי חיפה מישהו קרא את המייל וחשב שזה מעניין. אז קבעו לי פגישה עם אורי יוזן, עוזר המאמן. אחי, שהיום יש לו חברת שיווק, עזר לי להכין מצגת, והתאמנתי עליה מלא פעמים מול חברים ובני משפחה, כדי להגיע לפגישה הכי מוכן שאפשר. הגעתי לפגישה עם אורי, העברתי את המצגת והבאתי לו רשימה של 10 חלוצים, כי ידעתי שחיפה צריכה חלוץ. הוא אמר לי, לא היית צריך את כל זה. 3 מ10 החלוצים ברשימה רצינו ולא יצא לפועל. נבדוק את 7 האחרים. ברגע ההוא, שעליו התאמן מול קרובי המשפחה והחברים, החלה הקריירה של כהן, שנהפך במהירות C לסוכן שחקנים וסקאוט באחת הסוכנויות המובילות בעולם. באותו רגע הוא הבין מה נכון לעשות. לזהות את הצורך ולספק לו מענה מדויק ומהיר. הבנתי שכדי שמישהו יזכור אותי, אני צריך לתת לו ערך או איכות ב5 דקות, הוא מסביר. ערך זה למשל, שאני מגיע למנהל מועדון ואומר לו, אני יודע לחסוך לכם 10 שעות עבודה, כי אני יודע מה אתם צריכים. יש לי את כל הנתונים שחיפשתם. ואם אין לי את זה, אז אני יודע לדבר עם מישהו שיש לו, והוא ייתן לכם את זה. בתחילת דרכי עשיתי המון עבודות בחינם כדי לתת להם את הערך הזה. הייתי עושה עבודות סקאוטינג לקבוצות בלי כסף. ימים של עבודה, כדי שבפעם הבאה יכירו אותי כשאני אגיע לפגישה. כשאתה סוכן זה כבר יותר קל. כשיש לך שחקנים טובים, אז אתה מביא את האיכות. שחקן טוב שקבוצות רוצות יכול להביא אותי לחדרי הנהלה של הקבוצות הכי גדולות בעולם. בפגישה ההיא, בחורף 2014, אוזן רצה שכהן יהיה הסקאוט הרשמי של מכבי חיפה. הוא לקח אותי לפגישה עם המנכ״ל, אבל קיבלתי הצעה לא טובה, כזו שלא כיסתה אפילו את הוצאות הנסיעה שלי לחיפה, מספר כהן. אז חזרתי לשלוח מיילים. המון. חזרו אליי אולי 10 או 15 אנשים. אבל אחד מהם היה סשה אמפצ'ר, הבעלים של ספוקס. פתאום אני מתווך בעסקת ענק. פתאום מציעים לי משרה. אמפצ'ר הגרמני הוא אחד מסוכני הכדורגל המשפיעים באירופה. הסוכנות שלו מייצגת שחקנים ששוויים המצטבר הוא יותר מרבע מיליארד יורו. מענקים כמו מוחמד סלח, עד צעירים מבטיחים נוסח סשה קליידזיץ', שחקן שטוטגרט, שנחשב לאחד מכוכבי העתיד של הכדורגל העולמי. ספוקס מייעצת למועדוני על, כולל ביירן מינכן, צ'לסי וארסנל, והתאחדויות כדורגל בכל היבשות. יש לה נציגים כמעט בכל העולם, ודומיננטיות בכמה משווקי הכדורגל המתפתחים. במילים אחרות, היא אימפריה. אבל בספוקס יודעים לא רק לזהות שחקנים עם פוטנציאל, אלא גם לזהות את האנשים שיודעים לזהות את הפוטנציאל של השחקנים. אחד החלקים המאתגרים בעבודה של הסוכנות הוא זיהוי כישרונות. כשהיא צריכה לאתר שחקן מבטיח אחד מתוך 600 נבחנים ביום מיונים בגנה או בקמרון למשל, היכולת לקלוט את האיש הנכון שווה לה המון כסף. אמפצ'ר זיהה את היכולת הזאת אצל כהן, וכהן ידע מה לעשות עם זה. בשלב מוקדם בדרך הוא הבין שלא מספיק לנתח נתונים, ושהממד האנושי קריטי, הקשרים, החיבורים, המחירה. הגעתי לכדורגל בלי שום רקע מקצועי או אישי בתחום, הוא אומר. אבל בכל פגישה ביקשתי ממי שנפגשתי איתו שיקיר אותי לעוד מישהו. אז אורי אוזן הכיר לי את עורך דין ניר אינבר, שלימים היה מנכ״ל הפועל תל אביב, וכיום הוא עורך הדין שאני עובד איתו. דרך ניר הכרתי את אנדרה זנוטה, מנהל מקצועי של סנטוס הברזילאית, וזנוטה הכיר לי את הסוכן אדוארדו ורגס, צ'יליאני ששיחק בין השאר בנפולי, שחיפש קבוצה חדשה. חיברתי בינו לבין סשה, והם עשו העברה מנפולי להופנהיים הגרמנית ב6 מיליון יורו. כיוון שהייתי אחד המתווכים, התעוררתי יום אחד עם עמלה של הרבה מאוד כסף בחשבון הבנק שלי. רק אז התפטרתי מבית הקפה שעבדתי בו, והתחלתי לעבוד רק בזה. זה קרה שנה בלבד, אחרי הפגישה ההיא עם אוזן בחיפה. דברים עובדים מהר מאוד בעולם הכדורגל. ולמזל, מקריות וקשר אישי תמיד יש תפקיד מכריע. ב-1979, פיני זהבי, אז עיתונאי ספורט, פגש במקרה את פיטר רובינסון, מנכ״ל ליברפול בנמל תעופה בלונדון. הפגישה הזו הובילה להחתמתו של אבי כהן באלופת אנגליה, ולהפיכתו של זהבי לסוכן שחקנים שהיה מעורב מאז בעסקאות ענק בעולם הכדורגל, כולל תיווך בין צ'לסי לרומן אברמוביץ'. כהן הכיר את הסיפור, וידע שאפשר למנף עסקה אחת לקריירה שלמה. הייתה העסקה בין ורגס להופנהיים, ובעקבותיה הזמנתי את סשה להתארח בישראל. באותה שנה מכבי תל אביב עלתה לשלב הבתים של ליגת האלופות, ושיחקה נגד צ'לסי, וסשה ייצג את בבא רחמן מצ'לסי. היינו יחד כמה ימים בתל אביב, ובסופם הוא רצה שאעבוד איתו במשרה מלאה בספוקס. אפריקה היא בית ספר ענק לכדורגל. הצעת העבודה הזאת היא ספין-אוף מעניין של פוטבול מנג'ר. המשחק מתבסס על דיווחים ששולחים עובדי החברה ומתנדבים על אלפי שחקנים אמיתיים. וגם אם במהלך השנים נרשמו כמה טעויות גדולות, באופן כללי התחזיות של פוטבול מנג'ר לגבי שחקנים צעירים מדויקת למדי. הגיימרים מזהים ילדי פלא לפי הנתונים שלהם המופיעים במשחק, ושוב ושוב כאלה שנהפכים לכוכבים בפוטבול מנג'ר נהיים בהמשך גם כוכבים במציאות. לכן בעשור האחרון קבוצות כדורגל גדולות התחילו להשתמש בנתונים של המשחק הזה כדי לאתר שחקנים. קבוצה אחת באזרבייג'אן אפילו מינתה גיימר מצטיין למאמן שלה. כהן נהיה סוכן וסקאוט. הוא מייצג בין השאר את ליאונרד אווסו, ונקובר ווייט קאפס, אלכסנדר פסיץ' מכבי תל אביב וריימון אטוולד ממכבי נתניה, והיה אחראי עד כה להעברות שחקנים ומאמנים בעסקאות של יותר מ-50 מיליון שקל. הבסיס של כהן בארץ, בדירתו בתל אביב, אבל מתוקף התפקיד הוא מרבה בנסיעות. העבודה שלו בספוקס התחילה כסקאוט בדרום אמריקה, וכיום הוא אחראי לפעילות של הסוכנות באפריקה, שם הוא היה צריך לשכוח את כל מה שהוא יודע ממשחקי מחשב. הדבר הראשון שאתה לומד באפריקה הוא שאתה לא יודע כלום, הוא מסביר. הסוכנות ארגנה טורניר. ראיתי 600 שחקנים בעיניים שלי, ואמרתי לעצמי שאין כאן אף שחקן שיכול לשחק בליגה ג' בישראל. 5 חודשים אחר כך, אחד מהשחקנים שראיתי והערכתי כשחקן ליגה ג' בישל צמד שערים בליגה האירופית כשחקן אנדרלכט הבלגית וקיבל הצעה של מיליונים מקבוצה גרמנית. אז מה פספסתי? זה המוח מפספס. כשאתה רואה את הכדורגל בלי התפאורה שאתה רגיל אליה, המוח שלך לא עושה את החיבורים שהוא רגיל לעשות. הרבה יותר קשה לקלוט את הדברים שאתה מחפש בשחקן כשהוא על מגרש חול בגנה ולא על הדשא בבלומפילד עם 10,000 אוהדים. אז צריך ללמוד את זה. להבין איך השחקן מקבל את הכדור, איזה קצב הוא יוצר, איך הוא משנה כיוון, מה ראיית המשחק שלו. דברים שקל יותר למוח לקלוט כשאנשים מריעים ומתפעלים מהשואו, ופחות כשהתפאורה היא מגרש באפריקה. היבשת גם מאפשרת לו ללמוד ממזהי הכישרונות הטובים ביותר, הוא אומר. באפריקה אתה נפגש עם המון סוכנים וסקאוטים, ואתה מבלה איתם הרבה זמן ולומד מהם מה שאפשר. מקבל שבוע לימודים מרוכז. אתה מתחיל להבין מה המועדונים מחפשים בשחקנים, מה הם רוצים לראות דרך משקפי הפילוסופיה והסגנון של המועדון שלהם. כך אתה יכול להיות הרבה יותר מדויק בסקאוטינג שלך, במתודולוגיה, בשיחות הרקע, בהבנת השחקן. מועדונים יודעים היום לקבל שחקן בן 17 ולבנות אותו. אנחנו כרגע במסע ומתן עם קבוצת פאר שאצלה צמחו כמה מהשחקנים הטובים בעולם. 3 שבועות של מסע ומתן ועוד לא דיברנו מילה על כסף. מדברים על פרויקט. הם מנתחים בפניי איך הם רואים את השחקן. הוא מדובר בילד בן 17. איזה מסלול הם בונים לו בקבוצת הנוער, בקבוצה הבוגרת. איך הם מתכננים לאמן אותו, לשפר אותו וכיוצא בזה. אין אינדיקציה טובה יותר לכך שזה המקום המתאים לו. יש לו הצעות מ5-6 קבוצות, אבל ההצעה הכי טובה היא הפרויקט שמתכננים לו, לא הכסף הגדול. אבל אפריקה היא גם בית ספר לכסף גדול, ובעיקר לאופן שבו הוא יכול לשנות קהילות שלמות. השחקן הראשון שעבדתי איתו מההתחלה ועד שהצליח בגדול היה ליאונרד אווסו. בתוך 1.5 שנה הוא עבר מלהרוויח $40 בחודש בגאנה, ל-$2,500 בחודש באשדוד, ול-$40,000 בוונקובר ווייט קאפס. בעולם המערבי, התא המשפחתי הקרוב, בנוי מהורים, ילדים, אולי סבים ודודים ובני דודים, אבל בגאנה זה מאוד שונה. רוב המשפחות מפורקות, כי כדי להרוויח כסף, אבא עובד רחוק מהבית, לרוב בחול, ולפעמים גם האימא, אז הסבים מגדלים אותך. המורה נותנת לך נעליים, השכן עוזר במה שצריך, חבר של המשפחה עושה בייביסיטר, שם זה ממש כמו בפתגם, נדרש כפר כדי לגדל את הילד. ובתחילת השנה כולם חוזרים לכפר. Homecoming. ליאונרד נולד בפרוור ליד אקרה. הוא אכל אוכל אמיתי פעמיים בשבוע. בשאר הזמן ניזון ממרק עם הסבים ואולי ירק. במשכורת הראשונה שלו הוא בנה בתים להוריו, לדודיו, לסבתא שלו. בפעם הראשונה שהוא חזר מוונקובר לקנדה, הוא עשה משחק ראווה כדי לחגוג את ההחתמה שלו והביא אוכל אמיתי שהספיק לכל הכפר למשך 4 חודשים. הוא הוציא על זה בערך $10,000. כך ששחקן אפריקאי שמצליח משפיע על 10 אנשים, על קהילה שלמה. ואז אתה מבין את המשמעות של התפקיד שלך, את המשמעות של הקשר שלך לשחקן. זה יותר מעניין אותי מהכסף. אני מאוד לא מני דריבן. בשביל זה יש את סשה. הוא שוחה באיך לייצר כסף מהפרויקטים שאני עובד עליהם. הסוכנים של היום זה לא מה שהיה פעם. במשך שנים התקבעה תדמית אחרת של סוכני כדורגל. לא כאלה שדואגים לשחקנים, בטח לא לקהילה, אלא מי שהתגאו בחוזה מנופח על שחקן בינוני, ידפקו חברים בשביל עמלה ויחגגו מכירת לוקש לקבוצה. המעבר לעולם של דאטה, הגלובליזציה, שבנו שוק פתוח שבו היכולות של כל שחקן גלויות לכל, שינו את זה. הסוכנים של היום שונים, אומר כהן. השחקנים והסוכנים לא מגיבים טוב לאגרסיביות ולמניפולציות. כולם היום הרבה יותר מכוונים לסייע ולתמוך ולבנות קריירה, ולכן השיח יותר כן וברור. למשל, יש לי שחקן בן 27 שלא הרוויח הרבה בקריירה. החוזה הכי גדול שלו היה של $15,000 בחודש, ועם זה הוא צריך לממן אישה וילדות ולחסוך, כי אין לו עוד הרבה שנים על המגרש. התפקיד שלי זה להגיד לו, אני אוהב אותך, אבל אתה לא תגיע לארסנל כפרה. שכח מפנטזיות וחלומות. אם עכשיו לא נמצא חוזה לשלוש, ארבע, חמש שנים בהרבה מאוד כסף, ובשנה הבאה תהיה לך עונה רעה, אתה תסיים את הקריירה עם 12 אלף דולר בחודש במקסימום. שחקן אחר באותו הגיל יעמוד בפני סיטואציה אחרת, ולכן ההחלטה אחרת. זה ניהול סיכונים. וסוכנים הם לא פרזיטים שלוקחים עמלה, הם מי שמנהלים את הסיכונים. כדורגלנים במשך שנים היו עובדים מעוטי זכויות וחסרי הגנה באופן בלתי פרופורציונלי. הם לא היו יכולים לקבל הצעות ממקומות אחרים ולדעת כמה הם שווים, והם היו תלויים לחלוטין במעביד שלהם. השוק השתנה ונהפך להוגן יותר בשנים האחרונות, אבל עדיין מגיל מאוד צעיר מכוונים אותם להיות טובים רק בכדורגל. הם מקריבים הרבה דברים. הם לא תמיד יודעים מה שצריך לדעת. אלה ילדים בני 19, 20, 21, שייתכן מאוד שהפעם הראשונה שיגיעו לשחק בקבוצה מחוץ למדינה שלהם, תהיה גם הפעם הראשונה שהם בשדה תעופה. ובמקרה של שחקנים אפריקאים, אולי גם הפעם הראשונה מחוץ לעיר שלהם. הסוכן הטוב מגן עליהם, שומר עליהם, דואג להם ועוזר להם לקבל החלטות. כהן שונה מהסוכנים של פעם גם בגילו הצעיר. ובלוק, שנראה יותר כמו של גולש בקליפורניה. זה חלק ממה שמייחד אותו בענף. היום יש כמה סופר אייג'נטס ולכל אחד יש את האישיות שלו. למשל, מינו ריולה, הסוחר של זלטן איבראימוביץ', פול פוגבה וארלינג הולנד. הוא בסגנון מאפיונר איטלקי כזה, בוטה, מאוד לפנים. הוא יכול להגיע לרומלו בוקאקו, שחקן בלגי, ולהגיד לו, תקשיב, כולם מנשקים לך את התחת, אבל אני רואה שאתה משמין, שאתה לא מתאמץ מספיק, שאתה משחק כמו חרה, תתאפס על עצמך. לוקאקו יקבל את זה כי זה ממנו. זה לא האוהדים או הבעלים או המאמן, זה מישהו שאתה סומך עליו, שמדבר איתך עם אינטרס מובהק לעזור לך. וזה הסגנון שלו. הוא לא ישקר לגבי מישהו. אני ספציפית מעוניין לתקשר תמיד בשיח כן ופתוח. אני גם מרגיש שאני מסוגל לתקשר עם כולם. מהבעלים המיליונר של קבוצת כדורגל אירופית, עד הילד בן ה-17 מגנה שאף פעם לא דיבר עם איש לבן. אני ממש לא אוהב משחקים, ואני תמיד מנסה להיות נחמד ומכיל ולהבין. וגם לתת את הערך שלי כמובן. פעם הייתי מתחנן שמישהו יענה לי, וזה היה הישג כשמישהו הרים את הטלפון בצד השני. חגגתי את זה. כשקיבלתי שיחה ראשונה מג'ורדי קרויף, כמעט התעלפתי. אבל ברגע שאתה מפרק את התקרות האלה, ויש לך את כרטיס הביקור שלך, שרואים ממי אתה עובד, איך אתה עובד, מי השחקנים שלך, לאן הלכו, איפה הצטיינו וכולי, רואים אותך יותר. ובפגישות פנים אל פנים, זה כבר משהו אחר, רמה אחרת של חיבור. בשנה האחרונה החיבור הזה נפגע. הקורונה הקטינה את השוק לא רק בגלל הכסף, המשבר הכלכלי ואובדן ההכנסות, אלא גם כי אנשים לא היו יכולים להיפגש פנים אל פנים ולסגור עסקאות. עבד הממד האנושי. מה הכדורגל הישראלי חייב ללמוד? כסוכן בינלאומי, כהן עובד מול קבוצות ישראליות להחתמת שחקנים זרים. הליגות הישראליות כבר לא במצב שכהן ניתח אז, של קליטה מוצלחת רק של 18% מהזרים, אבל הוא מודה שיש כאן עוד לא מעט בעיות שמונעות מהכדורגל הישראלי להתקרב לזה האירופי. אני עובד עם 20 מועדונים שעליהם שחקנים שייכים לפני המעבר לקבוצות הגדולות. מהבונדסליגה, אנדרלכט, באזל, קבוצות מהליגה האמריקאית, ה-MLS. התקציב שלהן נע סביב 25 מיליון יורו. והפער בין זה למועדונים בישראל הוא עולם ומלואו. זה נובע מכמה דברים, אבל בראש ובראשונה זה כי המועדונים הללו חייבים להיות מנוהלים היטב. אסור להם להפסיד כסף. אין להם בעלים שיחסה על ההפסדים. רק באנגליה ובישראל יש תרבות של בעל הבית ישלם, החשבון עליו. וברגע שאתה מוגבל כי אין מי שיחסה, אתה חייב למצוא פתרונות. לכן בגרמניה למשל, אימצו את ה-Sport Science, מדעי הספורט, המועדונים הם בבעלות חברי המועדון, והם חייבים למצוא ערך בכל פעולה. בארצות הברית, הבעלים הם אנשי עסקים שלא רוצים להפסיד כסף, אז גם שם מדעי הספורט חזקים מאוד. אבל הניהול אינו הבעיה היחידה. זה לא סוד שהשחקן הישראלי לא בנוי לקצב של 5 הליגות הבחירות. זה כמעט בלתי אפשרי ששחקן יעבור מליגת העל כאן לליגות האלה, וכל שחקן שעובר לחול ישר נפצע, בגלל הקצב. בשביל להתרגל לקצב הזה, שחקן צריך לעוף מכאן מיד אחרי הצבא, או אפילו לפניו. זה קורה לא כי הישראלים עצלנים או פחות מוכשרים, אלא בגלל בעיות מבניות בשוק. המצב החוקי של הכדורגלן הישראלי בעייתי. עד גיל 24, גם אם אין לו חוזה, הוא שייך לקבוצה שגידלה אותו ולא חופשי להצטרף לקבוצה אחרת. הקבוצה דורשת סכום גבוה מאוד כדי לשחרר אותו, או פונה למוסד למעמד השחקן בהתאחדות לכדורגל, שבדרך כלל מעניק לו מחיר גבוה. המועדונים לא רואים את עצמם כמקומות עבודה שצריכים למשוך כישרונות, לעבוד בזה. ובמקביל, לא משחררים שחקנים עד גיל 25. ויש כאן הגבלה על מספר השחקנים הזרים. הקבוצות חייבות להחזיק ישראלים. וכשהקבוצות לא מוכנות לוותר על שחקן ישראלי, המחיר שלו עולה. הוא יעלה למשל פי שלושה משחקן צ'כי, ולא כי הוא פי שלושה יותר טוב. אז יש קבוצות מחול שמבטרות על שחקנים ישראליים ומעדיפות שחקנים טובים יותר שעולים פחות. כך שבעצם הגבלת הזרים פוגעת בישראלים, לא עוזרת להם. בקפריסין למשל אין הגבלת זרים, וב-20 השנה האחרונות הנבחרת שלהם נהפכה לנבחרת שווה לנו. גם כל חינוך הכדורגל כאן לא טוב במיוחד. ואז כולם מתבשלים במיצים הבינוניים של ישראל, והטובים ביותר לא עוזבים. הכל יחד מתחבר לזה שאנחנו מפסידים דור אחרי דור. אבל אפשר לתקן את זה. הכל ניתן לשינוי. מאז שעבר להיות פוטבול מנג'ר בעולם האמיתי, כהן כבר לא משחק. אין לי זמן לזה. הלוז שלי קשוח מדי, הוא אומר. שיחקתי בו בפעם האחרונה לפני כמה שנים, ואני משער שהוא השתפר מאז. זה משחק שממשיך להשתפר כל הזמן. הוא מתקרב עוד יותר למציאות. דמותו של סוכן. כתבתו של אוריאל דסקל מתוך מוסף כלכליסט, אפריל 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית שלומי גילר.